רב מנחם יצחק הוא היה אביו של ידידנו, ידיד נפשי, רב חיים אורלינסקי מטינק, ניו ג'רזי, אחד מטובי ידידיי, שיבדל לחיים טובים וברוכים. ואביו רב מנחם יצחק היה ניצול שואה. הוא נלחם בנאצים עם הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה בתקופת השואה במסירות נפש. הגיע לארצות הברית במסירות נפש, הקים בית לתפארת, בנים ובני בנים, כולם עוסקים בתורה ובמצוות. שיהיה מלץ יוישו לכל המשפחה היקרה והנפלאה, ינוח בשלום על משכבוי, וידעו רק נחת ושמחה בכל המשפחה כולה. אז התורה שאנחנו עומדים היום בלילה, של עילוי נשמוסוי, שרב מנחם יצחק בן רבי ינקב ישראל, שיורצייט שלו חל בימים הקרובים. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, נצטווינו בפרשת השבוע בין הדינים של שמיטת כספים, ובדינים של שמיטת כספים אנחנו עוסקים אחת לשבע שנים. עכשיו זה לא ערב שביעס ולא בשנת השבע, אבל בהקשר של שמיטת כספים נצטווינו בלה, ושום הלכו, פן יהיה דוברים לבבכו, בליעל לאמור קורבו שנס השבע שנס השמיטו ורו אינכו בוכיכו ואביון ולא תיתן לו וקורו לכל השם והויו בכו חית. נצטווינו בלעב לא להימנע מלהלוות לחברו מפחד השמיטו. אז קודם כל נתחיל עם עצם המצווה להלוות לחברו. מדובר במצווה ססי, שמקורה בפרשת משפטים, עם כסף טל ואס עמי. הרמב״ם סבור, גם בספר המצוות, מצווה ססי קוף צדק זין, וגם בהלכה הראשונה בהלכס מלווה ולוי, ופרק הלכה א', לדעת הרמב״ם, מצווה ססי. כך נפסק בשוכנוך, חושם משפט צדק זין, סעיף א', מצוות עשי להלוות לחברו. ויש לאו לא להימנע מלהלוות, ודקדקתי מלשוינס הראשוינים, שנחלקו ראשוינים בקשר ללאו, שמקורה בפרשת השבוע. ישום הלכו, פן יהיה דובו עם לבבכו בליעל. רבני יוינה בשער התשובה חילה גימל. כל אחד יודע ששער התשובה זה ספר מוסר. המונים, המוני בני תורה נוהגים ללמוד שער התשובה בחודש אלול, במסגרת עבודת הנפש והתשובה בחודש אלול, אבל מה שמעטים יודעים שחלק ג' בשער התשובה זה בעצם ספר הלכתי ופחות ספר מוסר. ובחלק ג' של שער התשובה רבני יוינה ליקט מצוות רבות שבני אדם בדרך כלל לא מספיק ערים להם, מודעים להם ולא מספיק מקפידים להם. ורבני יוינה מזהיר כמה צריך להיות זהירים במצוות אלה. ובין השאר חלק ג' של שער התשובה סעיף סמך זין, כותב רבני יוינה, מן העזרות התלויות בקפיצת יד והימנע מן המעשה. מן העבירות שאדם עובר עליהם, בשב ואל תעשה, ללא עשיית מעשה, לא יטיפ קצת חומכיך ואביון. הישום הלכו, פן ידובו עם לבבך בליעל. וכותב רבני יוינה, שכל מי שנמנע מלהלוות לחברו, עובר על הלב של הישום הלכו. לא כך משמע בדברי הרמב״ם. מדברי הרמב״ם דקדקתי שעוברים על הלאו רק כאשר אדם נמנע מלהלוות לחברו מפחד השמיטו, אבל כאשר יש כל סיבה אחרת שהוא בגינה הוא נמנע מלהלוות לחברו, אין הוא עובר בלאו. כך למדתי מדברי הרמב״ם. שהרי בהלכס הלווה, בתחילת הלכס הלווה, כאשר הרמב״ם כותב שמצוות עשה רובצת על אדם להלוות לחברו, כותב הרמב״ם, וכבר הקפידו תוירו על הנמנו מלהלוו, הזדחסיב, הישום הלכו פן יהיה דובו עם לבבכו בליעל. הרי שכאן כותב הרמב״ם שהתוירה הקפידה על מי שנמנע מלהלוות לחברו. פרק תס מלכה שמיטה ויובו, בהלוך הלמד כותב הרמב״ם, מי שנמנע מלהלוות את חברו קודם השמיטו, עובר בלויס עשה שנאמר הישום הלכו. בהלכס מלווה ולוי, והרמב״ם לא כותב עובר בלויס עשה. הניסוח שם הוא כבר הקפידו תוירה על הנמנע מהלוות חברו. ונראה אני הזדהיתי שהרמב״ם מדקדק בלשונו. הרמב״ם מוכיח מהלוות של הישום הלכו כמה גדולה המצווה להלוות וכמה חמור מי שנמנע מלהלוות. אבל הרמב״ם לא כותב שהוא עובר בלב, אלא בלחש שמיטה ויובל, וכפשטי דקרו. אישום על החופן, יהיה דובר המלווה וחבליה, לימור, קובוס נס השבע. אבל מדברי רבני יוינה משמע. קל וחוי מר הדברים, אם התויר מצווה לא להימנע מרלות לחווי רואי, גם כאשר אדם מפחד, שמה כספו ירד לטמיון בגלל שמית הסלופם, קל וחוי מי שעשו לא להימנע מרלות לחווי רואו, בימים כתיקונם בשנים אחרות, כאשר לחווי רואי אין לו סיבה לחשוש. מכל מקום, נצטווינו במצווס עשה להלוות, ויש לב שלא להימנע מלהלוות, ולחווי רואי נראה, מדברי הרמב״ם שעוברים בלב רק אשר הסיבה שאיננו מלווה לחברו זה מהפחד השמיטו, מדברי רבני יוינה משמע, מכל סיבה שהיא. אבל כתבתי במנחס אושו שאם יש עילה מוכחת, מוצדקת, ואדם חושש שפלוני לא ישלם את החוב, אז הוא רשאי שלא להלוות. נצטווינו להלוות ולהעמיד כל אדם בחזקת כשרות. מן הסתם הוא ישלם, אבל כאשר אדם מוחזק שאיננו משלם את חובותיו, או כאשר אדם מוכיח בעליל שהוא איננו מתכוון לשלם את החובות, בחיי גוונה אין אדם מצווה להלוות, כי כאשר נצטווינו לסייע זה לזה ולגמול חסד זה עם זה ולהלוות זה לזה, לא נצטווינו להפקיר את כספינו ולתת מתנות, ולכן כאשר יש סיבה הנראית בעליל מוצדקת שאדם חושש שפלוני לא ישלם את החוב, לא נצטווה להלוות. אז המצווה של הלוואה וגם הלאו של שום הלכו נאמרו בסתם הדמילתא, כי יש להעמיד כל אדם בחזקת כשרות שאם הוא מלווה מן הסתם הוא מתכוון לשלם ויהיה בידו לשלם, ובחיי גם נצטווינו להלוות זה לזה. הרמב״ם מדגיש בדבריו שהמצווה הוא להלוות לעני, וכך משמע לפי פשוטו של מקרא. אבל בשולחן ערוך, סעיף הראשון צדיק זין כותב בשולחן ערוך שיש מצווה להלוות גם לעשיר, כאשר הוא נמצא במצב כלכלי שבו הוא נאלץ ללוות. ודקדקתי מדברי גדול האחרונים, נושא כליו של השולחן ערוך והרמ"א, שיש שתי דרכים, שתי גישות יסודיות להסביר את דברי השולחן ערוך, שיש מצווה להלוות גם לעשיר. בביר הגר"א כותב הגאון שמקור הלכה הזו בסוג הדף ממתס. מה למדנו בסוג הממתס? חז"ל אומרים, מה בין צדוקה לגמל סחסודים? צדוקה זה לעניים, אבל גמל סחסודים זה בין לעניים ובין לעשירים. ולפיכך כותב הרמב״ם שיש מצווה להלוות גם לעשירים. משמע מדברי הגר"א שהמצווה להלוות לעשירים כלל לא נובע מהפסוק עם כסף טל וסמי. זה כלל לא קשור למצוות ההלוואה. זה קשור למצווה הכללית, הרחבה יותר של גמילות חסדים. ולכן מכיוון שגמילות חסדים בגופו, בממונו, נוהג בין בעניים בין בעשירים, לכן כותב השולחן ערוך שמצווה להלוות לעשירים. הסמה על אותו סעיף בשולחן ערוך בתחילת סימן צדיק זין בחושי משפט, הסמה כותב שהפסוק משמע כדבר שולחן ערוך עם כסף טל ועס עמי, אז אחר כך כתוב עס עוני עמוך, אבל עם כסף טל ועס עמי, עמי משמע כל העם כולו, לכל אחד מבני ישראל, בין לעני בין לעשיר, ולכן כותב בסיוע יוסף שיש מצווה להלוות גם לעשירים. והנף כמיני שבין הסמה והגרו. לפי הסמה זה מצווה ססי של הלוו עם כסף טל ועס עמי. ולפי הדרך שאני מבין בדברי הגאון, לא. זה רק מצווה כללית של גמילות חסדים, אבל זה לא מצוות ההלוואה שהיא מצוות עשי של עם כסף טל ועס עמי. אז אמרנו, מצוות עשה להלוות. יש לאו, נצטווינו בלא תעשה, לא להימנע מלהלוות. אבל הצלע השלישי במצווה הזו, בסוגיה הזו, זה מה שאמרו חז"ל בכסוף הספיבוב, ובערך הנלמד בייז, פריאס והלכוי ומצווה. מלבד השיעבוד הממוני, נצטווינו לפרוע חובות. כשם שמצווה רובצת על המעלה ולהלוות, מצווה רובצת על אלוי ולפרוע. ולהחזיר את מה שהוא קיבל מן המלווה. ושלושה דרכים הצינו בדברי הראשונים. מה המקור? לאיזה מצווה התכוונו חז"ל כאשר הם אמרו פרי הזמן חויב מצווה רשי כותב בקסוב בספייבוב, הן צדק, שיהי הן שלחו צדק. ורשי לחויר איזה תאמי גדולה, כל המצווה לפרוע חוב זה בגלל הן צדק, הלא בבוב המציאה ממתס למדו חזל מן הפסוק הזה, הן צדק, שמתון המועטס אסור לחזור בו. מי שהבטיח לתת לחברו מתנה, לא חוב, הוא לא חייב, אבל הבטיח לחברו לתת לו מתנה. האם מותר לו לחזור בו? ולהתחרט, אני לא מתכוון לתת לך את המתנה, למרות שהבטחתי, אז זה גם הוא אומרת. אם מדובר במתנה מרובה בדבר גדול, הוא רשאי לחזור בו. אבל אם מדובר במתנה מועטת, אומר רבי יוחנן, אסור לו לחזור בו, שנאמר, הן צדק, שהן שלחו צדק ולאו שלחו צדק. הרי שחזל פרשו את הפסוק הזה כאשר אין חבות ממונית, כאשר אין שיבוד ואין חוב, מי שהבטיח לתת לחברו מתנה, אם מדובר במתנה מועטת וזה לא הפסד גדול, זה לא הרבה כסף, הוא איננו רשאי לחזור בו. אין שיבוד ממוני, אם יבואו לבייסדין, יבייסדין יאמר לו, זה הדבר הנכון לעשות, אבל בייסדין לא יוציא ממון כי אין שיבוד ואין חוב. אז איך רש"י כותב שפריאס בלחויב מצווה מושתת על אותו פסוק, לא מסתבר. בדרך קל וחומר, אבל זה כל המצווה של פריאס בלחויב, דהיינו, בלחויב שאיננו פורע, מי שלווה כסף ואיננו פורע, יש לו אותו עבירה כמו מי שהבטיח לתת מתנה לחברו, זה חידוש עצום. אבל כך כותב רש"י בקסובס פייבו, ויש מן הראשונים שחולקים על רש"י. הרמב"ן אומר, באותו פרשה בפרשס משפוטים שבו כתוב עם כסף טל וסמי כתוב גם והוא האיש אשר אתונוי שבו יוציא הולכו עשו אבוי תחוצו. אז נצטווינו, אסור למלווה להתפרץ ולהכנס לתוך בית של הלויבה כדי להחרים מטלטלין, להחרים חפיצים בפירעון חובו. אבל הפסוק מטילה את החובה על הלויבה בעצמו, אסור למלווה לחדור לתוך ביתו של הלויבה, אבל התורה מצווה, והוא איש אשר אתונוי שבו יוציא הולך ועשה אבוי תחוצה, אומר הרמב"ן, כאן המקור לפרי הזמן חויב מצווה. אז לפי רש"י, מדובר במצווה כללית, בלי הקשר דווקא לסוגיה של מלווה ולויבה, ולפי הרמב"ן זה מצווה זזי, שכתובה בפרשס הלוו, והוא איש אשר אתונוי שבו יוציא הולך ועשה אבוי תחוצה. דרך שלישית מצינו בדברי הראשונים, וזה שוב חידוש גדול לקצה השני, המורדכי, כסובס סימן ריש ממבייז, על אותה הסוגיה בכסובס דף פייבו, וכך גם בתשובס הרדבז חלק בייס, סמנטוף ריש יוד, המורדכי והרדבז כותבים, לאיזו מצווה כיוונו חזל כשאמרו פרי הזמן חויב מצווה, לשיטתם לא מצוות עשה, אלא מצוות לא תעשה שלא תגזול. בעל חוב, לויבה שאיננו משלם, עובר בגזל. ושוב, הדברים חידוש. והם ראיה גדולה למה שכתבתי במחסו שבו וכמה סימן א'. אז לא יכול לומר לכם, תחפשו, משום שמחסו שבו וכמה נתפס פעם אחת בשנה סטופשין ממהי, לפני המון שנים, יותר מ-30 שנה, ומאז לא נתפס מחדש. הספר יקר המציאוס, קשה למצוא את זה. אבל עכשיו זה נמצא בעריכה מחודשת, ואני מאוד מקווה שתוך כמה חודשים יהיה ספר חדש, שיהיה גדול מן הסתם פי שלושה מהספר הקודם שיצא אז, מחסו של בו וכמה. ובסימן א', הרחתי בשאלה ששאלו רבי מן האחרונים, ודרכים שונות נאמרו בתשובת שאלה הזו, מה המקור שאסור להזיק ממון לחברו? כי בתורה אנחנו לא מוצאים להב, לא מוצאים איסור. מה שמצאים בתורה זה רק חובת תשלומין, מה כבהמי ישלמנו, אבל אין מקום מפורש בתורה שאסור לאדם להזיק ממון חברו, ודרכים שונות נאמרו. ואני הבאתי את דברי רבינו יונה בתחילת מסכת אבויס. אף אחד לא מצפה למצוא לומדס דווקא במסכת אבויס, אבל יש לומדס בכל מקום, כפי שאני מציין חדשים לבקרים. כל התורה כולה דובר אחד, בכל מקום יש מוסר ובכל מקום יש לומדס. אז הבן יוני בתחילת מסכת אבויס כותב, שעליו שלא השיג זול, כולל גם מזק מומן חברוי. ואני הסברתי והרחבתי במושג הזה, שבניגוד ללאו של גניבה, שנאמר על מעשה מסוים של בא במחתרת, הלאו שלא השיג זול הוא לאו כולל, בכל דרך ובכל אופן ובכל עניין שבו אדם מפסיד ממון חברו, הוא עובר בלב שלא תגזול. ועדיין יש חידוש בדברי המורדכי והרדבז. כי כאן הוא עובר בעבירה רק בשבע אל תעשה. הממון הגיע לידיו בהיתר, בהלוואה, וכאשר הוא איננו פורע את ההלוואה, גם הוא עובר בלא תגזול, וזה כוונת חז"ל כשאמרו פריאס בלחוב מצווה, הרי להן שלושה גישות שונות, לאיזו מצווה כיוונו חז"ל כאשר אמרו פריאס בלחוב מצווה. אבל ברור כשמש, שמלבד המצווה, מדובר גם בשעבוד ממוני, שיש בו השלכה כמובן. ויכוח מעניין. אנחנו מוצאים בין אקצויס ונסיבס בסמקוף ד' בחושי משבות. אקצויס החוש נסיב קוטן בייז מחדש חידוש גדול עד למאוד. אין מצווה על הלווה לפרוע את החוב, אלא כאשר המלווה דורש ממנו ותובע. כך כותב אקצויס החוש. ומכוח הבנה הזו, שמתבססת על סימן עין ג' בחושי משבות, בסימן עין ג' למדנו שמדם נשבע לשלם חוב לחברו ביום מסוים, ביום פלוני, וכאשר מגיע אותו יום, המלווה איננו בעיר, הוא הרחיק, הוא נדד למרחקים, אז הלווה איננו חייב לשלם את החוב. ומכאן לומד קצת סחושן, שאין מצווה בפריאס חוב, אלא כאשר המלווה תובע. ומכוח החידוש הגדול הזה, הוא מחדש הלכס גבורתא. בסדר הגביה של חובות, יש כלל גדול. אולי בהזדמנות אחרת נסביר מדוע היום בתי דין לא נוהגים לפי הכלל הזה. אף על פי שלפי פשטוס ההלכה, מי שהלווה ראשון זכאי לקבל את כספו ראשון. הראשון לתת הוא הראשון לקבל. היום כאשר אדם אין לו מספיק כסף לשלם לכולם, ואנחנו עושים הסדרי נושים, בתי דין לא מקפידים לשלם קודם למי שהלווה ראשון. אולי בהזדמנות אחרת נסביר מדוע בתי דין לא נוהגים כך, אבל כך היא עיקר הדין. הראשון להלוות לפלוני זכאי לקבל ראשון את כספו בחזרה. אבל קצוי שכוי שנאמר, אם יש לא ישרף כסף לכמה אנשים, ודווקא האחרון שהלווה לו כסף, הגיע זמן הפירעון והוא תובע את כספו בחזרה. אומר קצוי שכוי שנאמר, הוא אמור לשלם לזה שתובע, אף על פי שהוא אחרון ברשימה. ויש מלווים, נושים, שמגיע להם לפניו, אבל הם עדיין לא תובעו, ולכן עדיין לא חל על הלווה חובת תשלומים. האחרון תבע, וחל על הלווה חיוב לשלם לו, אז אף על פי שמצד הגדרי הממון וסדרי הגבייה, הוא אחרון ברשימה, אבל ראשונים לא תבעו, וכל עוד לא תבעו, אין מצווה לשלם להם. והקצוי שכוי שמפליג בפלפול, ואני באמת חושב שזו הפלגה יתרה. והוא מפליג, והוא כותב, שהדברים תלויים במה שנחלקו החכם צבי והרדבז, בקשר לאדם שנמצא בכלא, והוא זכאי לקבל יום שחרור. איזה יום לבחור, נחלקו רדבז והחכם צבי. האם עליו לדחות את היום החופשי שלו, לא מדובר בשחרור מוחלט, אלא יום חופשי ללכת לביתו ואחר כך לחזור לכלא. אז יש אומרים שעליו לבחור ביום שבו הוא יכול לקיים מצווה דאורייתא, כמו ראש שנה למשל, הוא יכול לתקוע לשמוע את קיא שופר. והבר פלוקטה שלו, החכם צבי, אומר, לא, צבי זה מקדים על המצווס. מצווה בו להיות חוב, אל תחמיצנו. ולכן, עליו לבחור בהזדמנות הכי קרובה לקיים מצווה. אומר קצוי שחושן, שאלה שלנו תלויה בוויכוח הנ"ל. האם עליו לשמור את הכסף עד אשר ראשון הנושים יבואו לתבוע או שמה לא? המצווה חלה עליו, אף על פי שמי שטבע הוא אחרון הנושים, אבל הוא זה שטבע, מצווה לשלם לו. והנסיבס חולק על הקצוי. ואני חושב שהנסיבס צודק. למה המצווה שרובצת על הלווה תלויה דווקא בתביעת המלווה? מזמן שהגיע זמן הפירעון, הלווה צריך ליזום. וכי יעלה על הדעת, וזה מצוי מאוד. אצלי זה קורה הרבה פעמים. הלוויתי כסף לפלוני ולאלמוני ושכחתי שלוויתי. האם יעלה על הדעת שאם המלווה שכח, אז הלווה יחזיק את הכסף? הכסף הופך להיות שלו, הוא לא צריך לשלם, ולכן צודק הנשיא, ומה זה קשור לתביעת המלווה? מיום שהגיע זמן הפירעון, רובצת חובה על אלוהי, והוא צריך ליזום ולבוא לשלם, בין אם המלווה תבע ובין אם הוא לא תבע, ויכול להיות שהוא לא תבע בגלל שהוא שכח. אז כאשר יש עילה ברורה להניח שהמלווה לא מקפיד, אז אלוהי ויכול להימנע בינתיים לשלם, כאשר המלווה מוותר על הפירעון המיידי. אבל עצם העובדה שהמלווה לא תבע, אין בו כדי לפתור את הלויבה ממצוות הפירעון שרובצת עליו. ולכן הנסיביס לא מקפין, לא מסכים לפסק של הקצויס, בקשר למספר נושים, ודווקא הנושה האחרון הוא זה שטוב היה ראשון. ומה בקשר לראיה של הקצויס החוי שמסימן עין גמל? אומר הנסיביס, שם מדובר בשבועה, לא בחיוב ממוני של פירעון חוב. שם נשבע לשלם לחברו ביום מסוים, ואנחנו מפרשים את כוונת השבועה. כי תמיד בנדורים ושבועות אנחנו צריכים להעריך מה היה כוונתו של זה שנשבע, אם המל ויהיה בעיר שאני אשלם לו, אבל כוונת השבועה לא הייתה לחפש את בני הבית ואת האישה ואת הילדים כדי לשלם להם. כאשר אדם דרש בשבוע, תשלם לי ביום פלוני, זה רק אם הוא בעיר. אבל ההנחה הזו קשורה לדיני נדורים ושבועות, ולא לדיני פרי עץ בל חויב, כך דעת הנסיביס, ואני חושב שהצדק איתו. עכשיו אני רוצה לדבר על שתי שאלות מצויות עד למאוד, וחשובות עד למאוד, ואני חושב שחשוב לדבר אליהן. האם מותר ללוות כסף כאשר הלוי ויודע שקרוב לוודאי לא יהיה לו מניין לשלם, אבל כרגע הוא צריך ולכן הוא רוצה להלוות? ולמה חשוב לי לדבר על הנושא הזה? כי שמעתי אומרים בשם כמה וכמה רבנים וגדולים, ואני לא מאמין שרבונם וגדולים פסקו פסק כזה, אבל שמעתי אומרים. וזה מצוי מאוד לצערי הרב בחברתנו. אדם צריך לחתן ילדים ואין לו כסף, אבל אם הוא לא יבטיח אז קשה למצוא שידוך. אז היו שאומרים, כך מצטטים בשם גדולים שונים, שמותר לך להבטיח ולהתפלל שיהיה לך מה לשלם. ואם החתונה, זמן החתונה תגיע ואין לך מה לשלם, אז אוי נסך בונה פטרה, מה אתה יכול לעשות? אם אין לך אז אין לך. אבל קודם כל תבטיח כדי שתוכל לעשות שידוך. ואני הקטן, נראה לי שאסור איסור גמור אדם להבטיח כאשר הוא יודע שקרוב לוודאי לא יהיה לו מניין לשלם. אני חושב שלא רק זה חשש גנב וגזלה כאשר הצד השני מוציא כסף בהנחה שגם אתה תעמוד בהבטחה שלך וגם אתה תיתן, גרמת לפלוני להוציא כסף בטעות, אבל איך אדם יבטיח דבר ויקח כסף? בפרט כאשר מדובר בלקיחת חובות כאשר לא יהיה לו מה לשלם, ואני חושב שזה איסור גמור. אז רבני יונה פותח לנו צוהר לשאלה הזו בפרק בייז משנתס ממסכת אורס. איזה דרך השורש ידבק בו באדם? הרויס הנוילד. ואיזה מידה רעה שיתרחק ממנו האדם? לא יברושה ולא ישלם. ורבני יונה אומר, הרישה והסיפה, החיובי והשלי, מדברים על אותו מצב ממש. איזה חוכמה רויס הנוילד? וכאן, במשנה הזו, לא מדובר בחוכמה, אלא איזה מידו טויבי שידבוק בו באדם, הרויס הנוילד. ומה מידה רעה שאדם מצווה לתרחק ממנו? מי שלווה ואיננו משלם. אומר רבני יונה, כאשר אתה לוקח הלוואה, אתה צריך לראות אותה נולד. ולפני שאתה מבקש כסף ולוקח כסף מן המלווה, אתה צריך לראות אותה נולד ולדעת מניין אתה מתכוון לשלם את החוב הזה. ואם לא יהיה לך מניין לשלם את החוב, אסור לך ללוות, כך כותב רבני יונה במפורש. איך זה מתיישב עם הגמור בבית צאת הזבוב עומד בייז, שם חזל מפרשים את הפסוק, לא פסוק, אלא הקדוש ברוך אומר, לוו אולי ואני אשלם. כך כתוב בבית צאת הזבוב עומד בייז לגבי היצוע שבס ויום טוב. הרי לכוירה מותר ללוות ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר, לוו אולי ואני אשלם. אבל המשנה ברורה בסמר אישמן בייז כבר מביא שאכן נחלקו האחרונים. בקשר לדברי חזר הנ"ל שלגבי צוע שבס ויום טוב, מותר לאדם ללוות אף על פי שאין לו מה לשלם, והוא סומך על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, לא הוא עליי ואני אשלם. והמשנה ברורה מביא, שרבים מן האחרונים סבורים, ואני חושב שזה דעת רוב האחרונים, שמדובר באדם שיתקשה לשלם, אבל הוא מאמין שיהיה בידו, והוא יעשה מאמץ לשלם, והוא באמת מתכוון לשלם. אבל כאשר כל עבר לוודאי לא יהיה לו מאיפה לשלם, אין היתר. על זה אמרו שאדם צריך לאכול מינימום שבמינימום, ולא להטיל את עצמו על הציבור. אבל המשברור מביא גם דעות אחרות, שלגבי צור שבס ויום טוב מותר לאדם ללוות, אף על פי שהוא איננו יודע מניין ישלם. ושאר ציון, סיף קוט ניוד בייס וסימרי שמם בייס, מסכם שהכל לפי העניין, וסתם ולא פירש. ואני חושב שכוונתו כפולה ומכופלת, כאשר שאר ציון כותב הכל לפי העניין. אסור לאדם ללוות כאשר הוא לא מתכוון לשלם, כאשר הוא יודע שקרוב לוודאי לא יהיה לו לשלם. אבל לגבי צור שבס ויום טוב, מותר לו יותר מאשר בתחומים אחרים. גם אם הוא לא בטוח שיהיה לו מאיפה לשלם, גם אם זה יהיה קשה לו והוא יצטרך לעשות מאמץ גדול, מותר לו להבטוח בקדוש ברוך הוא, שבסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויהיה בידו לשלם. אבל זה רק בדברים לא מוגזמים. ולכן, משום כבוד שבס ועונג שבס ושמחס יום טוב, מותר לו ללוות כספים גם כאשר יקשה לו לשלם. אבל זה רק בשביל המינימום הנדרש לכבוד שבס ולשמחס יום טוב. בשביל הגלה אסור ללוות כסף כשהוא לא בטוח שיוכל לשלם. בשביל התשע סוגי סלטים שרגילים לאכול בירושלים, אסור לו ללוות אם לא יהיה לו מה לשלם. אבל בשביל לחם משנה וכוס יין לקידוש ואבדלתא, ובשר ודגים שלפי הרמב״ם צריכים לאכול בשבס, דגים זה לא חיוב גמור, אבל כבר מובא שהמרשל אכל דגים בשבס, בשביל המינימום הנדרש לקובץ שבס ויום טוב, על זה נאמר לבוא עיני ולשלם. אז כאשר השאר ציון כותב הכל לפי עניין, אני חושב שזה כפול ומכופל. דהיינו, לא להפליג בו יצור כאשר הוא לא יודע מניין ישלם, וגם לא ילווה כסף כאשר ברור לו שלא יוכל לשלם, זה עבירה גמורה, ואדם לא יכול ללוות כאשר הוא יודע שלא יוכל לשלם. וכדברי רבן יונה במסכת אבויס, וכך נראה ברור מדברי רוב רובם של הפויסקים. ויודע אני שכותבים גדול הפויסקים וגדול הראשונים, כך כתוב ברוי מגש בבובה מסה מ"ה ובתשובה סמרית בחלק ג' חושב משפט סימן סמך, כותבים המערית והרי מגש, שאדם שלווה כסף ואין לו מנהל לשלם, עליו לא נאמר לא יברושו ולא ישלם, כי אוינס החמון הפטרי. הם מדברים על מצב שבו כאשר הוא לבא כסף, בהחלט התכוון לשלם, והיה לו איזשהו חשבון מניין ישלם, אבל התהפך עליו הגלגל, ובפועל אין לו. אז ודאי שעליו לא נאמר לא יבוא שוב ולא ישלם, אבל לא יבוא שלכתחילה לא מתכוון לשלם. או שהוא אומר, אני רוצה לשלם, אבל אינני יודע מניין. על זה, זה איננו אונס. אף אחד לא אנס אותו להבטיח הבטחות שווא ולקחת הלוואה כאשר הוא יודע שלא יוכל לשלם, ולכן אין סתירה בין דברי המרית ודברי רבן יונה במסכת אוריס. אז אדם צריך להצטמצם למינימום, והוא לא יכול לרוות כסף כאשר הוא יודע שהוא לא יוכל לשלם, וקל וחומר שלא יכול להבטיח כסף כאשר קרוב לוודאי לא יהיה לו מניין לשלם. ולכן יום יום כאשר אנשים באים להתייעץ איתי בקשר לשידוכים, ולפעמים זה קורה הלב, אדם יושב ולמד, והקדיש את חייו לתלמוד תורה, כפי שהראש הישיבה שלו אמרו לו לעשות, אחר כך הוא צריך לחתן ילדים, וקשה לו למצוא שידוך, כי הבחורים דווקא ירצו להתחתן עם הבנות של אלה שלא הקדישו את חייהם לתלמוד תורה, ואלה שגינו אותם לפני 20 שנה כשיצאו ללמוד משפטים, והם עורכי דין ואנשי עסקים, ולפני 20 שנה השמיצו אותם, למה הם לא יושבים ולומדים, אבל בעוד 20 שנה הם יקבלו את הבחורים הטובים, הכי טובים מכל הישיבות, שירצו שידוך עם הרבה כסף, ולא יהיו מעוניינים לקחת בסטל מתחוכם כפי שציוו חז"ל, לא אלא מי ימכרו אותם כל מה שיש לו, וישא בסטל מתחוכם. והיום המנהג הוא לא רק שהוא לא מוכר כל מה שיש לו לקחת בסטל מתחוכם, אלא הוא מקבל כל מה שאין לו כדי לקחת בסטל מאורץ. אבל המצב הזה כואב עד למאוד, ויום יום באים אליי מה לעשות, ואני אומר, צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, וצריך להתפלל שקדוש ברוך הוא ישלח זיווג הוגן, וצריך להאמין שהבום יום קודם יציא ספלד מחליץ מבאס פלויני לפלויני. אבל אדם לא יכול להבטיח הבטחות שלא יהיה בידו לקיים, והוא לא יכול לקחת הלוואות שהוא יודע שהוא לא יכול לשלם אותם. כך נראה ברור לניוז דייתי. אשר הקדוש ברוך הוא ייתן די מחסורי, אשר יחסר לו, ולכל אחד שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מן השמיים את כל שכר. והנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, מעניין לעניין, באויסי וויניין, בסוגיה של מצווס ההלוואה ופירעונה, לא יסיעה, לא יקנוישה. ואני חושב שהדור שלנו לא מקפיד מספיק בפרי אספר חויב מצווה, ומחמיר יויסו מדי בלא יסיעה, לא יקנוישה. וזו בעיה גדולה, כאשר מצד אחד אנחנו רוצים לקיים את המצווה להלוות לחברו, ולקיים גמל סחסודים. אבל אנשים לא משלמים, וצריך להטריד אותם, ולטבוע שוב ושוב כדי שישלמו, ואנשים מפחדים מעליו שלא יסיעה, לא יקנוישה. בא אליי מנהל גמח ואומר לי שהוא מנהל גמח, אבל הם לא יתבע מן הלוי, והם אף אחד לא ישלם. אנשים לא משלמים, אלה אם כן טובים מהם, והוא מפחד מן עליו שלא יסיעה, לא יקנוישה. אז מה יהיה בסופו של דבר? אנשים ימנעו מלהלוות משום החשש שלא יסיעה, לא יקנוישה. כמו בימיו של הלל הזקן, צריך למצוא לזה פתרון. אז פעם מנהל גמח בא אליי עם עצה, עם הברקה גאונית, שבשטרי ההלוואה יהיה תנאי. אם פלוני לא משלם ביום הפיראון, אז למפרע זה הופך לפקודוין. ובפקודוין אין לב שלא יסיעה, לא יקנוישה. אז אמרתי, אז ממה נפשך? אם זה הפקדון, אז אסור לו להשתמש בכסף. ואם זה פקדון שמותר לו להשתמש בכסף, זה הלוואה, זה לא פקדון. כל מי שנותן כסף לחברו, על מנת שחברו יוכל להוציא אותו, זה לא איזה לחש, לא חשוב איך אתה קורא לזה, אז זה הלוואה, נתת לו כסף, ויש לו רשות להשתמש בכסף, ולכן זה לא עצה. אבל בכל עיקר הלאו שלו, יסיעה לו כנוי שאני חושב שרבים טועים. כי ברמב״ם מפורש בפרק בייז מהלכס מלווה ולויבה, הרמב״ם כותב שמי שנוגס את הלויבה וטובע ממנו והוא יודע שאין לו מניין לשלם עובר בלב לא יסיע לו כנוישה. אז מודגש ברמב״ם וכך גם בשולחן אורך, רק כאשר הוא יודע שאין לו מניין לשלם. שואל המנחס חינוך במצווה סמך זין, ואם הוא לא יודע, אז זה ספק, אבל זה ספק דאורייתא, מדובר בלאו מן התורה, למה לא אומרים ספק דאורייתא לחומרא? אז הרמב״ם כותב, אם אתה יודע שאין לו מאיפה לשלם, אז אסור לך לדרוש ולתבוע, ואם אני לא יודע, אבל למה אני לא צריך לחשוש? אולי אין לו, וספק דאורייתא לחומרא. והמנחס חינוך כותב, צורך לא אמר, הוא לא מסביר את הדברים, אבל צורך לא אמר, שלא. שאם אני לא יודע שאין לו מניין לשלם, אז אין יסור לא יסיע לו כנוישה, אבל הוא לא מסביר מדוע. ובסוגיה הזו יש שלוש גישות. פלא יועץ כותב להדיה. פלא יועץ כידוע, ספר מהחשובים ביותר מספרי המוסר, וזה ערוך לפי סדר אנציקלופדי, אלפבטי, באות ח' בערך חויב. כותב פלא יועץ, גם אם הוא לא יודע אם יש לו פלוני לשלם או לא, אסור לו לנגוס אותו. וכך דעתו של פלא יועץ. וזה מקור חשוב מאוד, אבל פלא יועץ לא היה מהפויסקים, הוא היה יותר מספרי המוסר ומהחסידים. אני מדגיש שזה מקור חשוב, אבל זה בכל זאת, זה לא ביס יוסף, זה לא רמו, זה לא מרם מלובלין, וזה לא מקור בספרי הפויסקים. וברמב״ם ובשולחן ערוך מפורש להדיה שלא כדבריו. גם הרמב״ם וגם בשולחן ערוך אומר שהתובע חברו והוא יודע שאין לפלוני מאיפה לשלם. ולכן ברור לעניות דעתי. ואמרתי את זה בהרבה פעמים. האיסור של הוציא על הכינוי שזה רק כאשר אין כל תועלת בתביעה הזו. אין בזה תועלת מלבד לצער ולהשפיל את פלוני, מתוך יצר נקמה. אתה יודע שאין לו מאיפה לשלם, אז מה התועלת לנגוס אותו? מה התועלת לצער אותו? בימי קדם, או שהיה לך, או שלא היה לך. ואם אדם אין לו, אז אין לו, אז מה יעזור התביעה? ודוב הזה למדתי מדברי שלושה, מגדוי לרבסינו הראשונים שכותבים דברים מפורשים. ספר החינוך, סמך זין, כותב ספר החינוך, מי שיודע, שלפלוני אין מה לשלם, והוא תובע אותו כדי לצערו, עובר בלוסיר הכינוי שם. להדיה בספר החינוך, למה אתה תובע כשאתה יודע שאין לו? כדי לצער אותו, וזה מצוי מתוך כעס, מתוך יצא נקמה, והכעס מוצדק. פלוני לבא כסף, הוא לא משלם. אז מצוי מאוד שמל ויודע שאין תועלת ממונית בתביעה הזו. אבל אם אין לו מה לשלם, לפחות שיתבייש לו, אני ארד לחייו. זה האיסור שלו סייר לו כנוש. אז בספר החינוך מפורש, שמלווה שיודע שלוי ואין לו מה לשלם והוא תובע אותו כדי לצער אותו, עובר ברוסי אלוקי נוישה. וכך אנחנו מוצאים ברמב"ן, רמב"ן על התורה. ורמב"ן אומר רוסי אלוקי נוישה, נוישה זה כמו מושל. אל תנצל את החוף שלך כדי למשול בחברך ולהשפיל אותו ולהיות עליו כמושל. כך כותב הרמב"ן. והמקור השלישי, רב אלעזר ממיץ, מבעלי התוסף בספר יראים, קפ"ג, גם הוא כותב, אל תסתרר עליו. ולמדנו מספר יראים, ורבינו הרמב"ן, וספר החינוך, עליו הוא, פלוני אין לו מה לשלם, מה התועלת בתביעה? להסתרר עליו, להשפיל אותו, לצער אותו, זה הלאו של הסיר לכנוש. אין לו מה לשלם, אז מה התועלת? ולפיכך נאלה אני הזדהיתי, בכל עניין שמל ונוהג באופן סביר, וניתן להניח שיש תועלת בתביעה, הוא ישיג. מותר לו לתבוע. ודאי שמותר לו לתבוע כאשר אלוהי ולפי הדין צריך לשלם. כי לפי הדין בעל חוב צריך למכור חפצים וכלי בית על מנת לשלם חובות. יש דין מסדרין לבעל חוב. אז רגילים לומר היום שהוצאה לפועל הם אכזריים, ונכנסים לבתים ומחריבים נכסים. הוצאה לפועל היום מקל הרבה יותר, מיטיב הרבה יותר עם אלוהי ומאשר החוי שמשפוט. מסדרין לבעל חוב זה מינימום שבמינימום. אדם שיש לו משפחה, משאירים לו שתי כיסאות, לא ולאשתו, לא לילדים. הילדים ישבו על הרצפה, כך הדין. אז היום הוצאה לפועל הרבה יותר מקילים עם אנשים, עם הלויב, מאשר חושב משפט. לפי הדין, אדם צריך למכור, למכור כל מה שיש לו, כמעט כל מה שיש לו, משאירים לו כלי עבודה, כי לא רוצים לפגוע בפרנסה שלו. ולכן נהג, אם זה הפרנסה שלו, ישילו לו את הרכב. כי כאשר אדם אין לו מה לשלם, אנחנו לא רוצים למוטט אותו עוד יותר ולקחת את כלי עבודה ממנו. ולכן, אדם שלווה כסף, יש לו דירה יקרה, מותר לתבוע ממנו. הוא אמור למכור את הבית ולכנס לבית יותר קטן, לכנס לבית יותר זול, לפי הדין המסדרין לבעל חוב. נחלקו גדוי לאחרונים, כאשר יש לפלוני חפצים שהוא לא חייב למכור, ויאף על פי כן לפי שולחן ערוך הרב מותר למלווה לתבוע ממנו. בית דין לא ידרוש ממנו למכור את החפצים האלה, אבל המלווה כן רשאי, ואין לו איסור שלא עושה לו כנושה. בשאלה הזו נחלקו שני גדוי לדור. הבוצ'ות של רוב בכסף הקודש הם אומר לו, לא עושה לו כנושה, תלוי במסדרין לבעל חוב. ואותם מיעוט חפיצים שבית הדין לא יודרש ממנו למכור, גם המל ואסור לצפות מזה, ורובץ עליו לא יוציא אלוהי כנוי, שלפי שכנוך הרב לא תלוי, בית דין לא יוציא אותו, אבל המלווה כן רשאי לצפות להביא את הכסף, תשלם. הפרישה אומר חידוש נוסף. לפי עיקר הדין, מי שלווה כסף ואין לו מה לשלם, לא חייב ללוות ממישהו אחר כדי לשלם לפלוני. וזה מאוד מסתבר. מאוד מסתבר הדין הזה. אם אין לך מה לשלם, מה זה משנה אם אתה לא משלם לפלוני, אתה לא משלם לאלמוני. מה התועלת שתלווה כדי לשלם, תהיה באותו דילמה עם המלווה השני. ולכן לפי עיקר הדין, אדם שאין לו מה לשלם, איננו חייב ללוות כספים לשלם. אבל הפרישה אומר, זה לא מחייב את המלווה. ואם יש לו מאיפה ללוות, המלווה רשאי לתבוע. מה שאנחנו רואים מכל המקורות האלה, האיסור של עושה לו כנוישה, נוהג רק במספר מאוד מוגבל של מקרים, בפרט בזמננו. ובזמננו כאשר נהוג לגלגל כספים וללוות מכאן כדי לשלם שם, הרי זה כאילו הלוי וקיבל על עצמו במפורש לעשות כן. והמלווה איננו חייב לדעת אם יש ביד הלוי או לא. והאיסור שלו לסי הלוי כנוי שתלוי במלווה. רק אם המלווה יודע שאין לו מאיפה לשלם, רק אז נאמר עליו לסי הלוי כנוי שלו. כל עוד המלווה מקווה באופן סביר שיש תועלת בתביעה והתביעה לא נועדה להשפיל ולצער ולהסתרר, מותר לו לתבוע. אסור לו לבזות אותו ברבים, זה בכלל מלבן פני חברו ברבים. אסור לו כמובן לנהוג אליו באופן גס ואלים, אבל האיסור שלו, שיא אלוהי כנוי שלא נאמר אלא כאשר אמר ויודע שאין שום תועלת בתביעה, כי פלוני אין מה לשלם. אבל כשיש לו מאיפה לשלם, אם הוא ימכור חפצים, מותר לתבוע. לפי שולחנו חרב, גם אם יצטרך למכור מעבר למה שהוא חייב למכור. בייסדן לא חייב אותו, אמר ורשאי לתבוע. הפריש אומר, אף על פי שהוא לא צריך ללוות כדי לשלם, אבל אם יש בידו ללוות, המלווה רשאי לתבוע. הרמב״ם בפרק בייז מהמלווה ולוי ובכל זאת אומר שתי הלכות שלכאורה סותרים את דבריי, אבל רק לכאורה. כותב הרמב״ם, מי שתובע מן הלוי שיקח הלוואה בריבית מגוי על מנת לשלם, עובר בלוי סי אלוי כנויש. עוד כותב הרמב״ם, מלווה שתובע את הלויבה ואומר ללויבה, תוכיח שאין לך מאיפה לשלם, עובר בלויסי אלוי כנויש. הרי בשתי המקרים האלה המלווה כן מקווה לקבל את כספו, הוא לא מתכוון לצער. אבל זה לא סותר את עיקר דברינו. לדרוש מפלוני שיקח הלוואה בריבית כדי לשלם לך, זה מעבר לסביר. אם אין לו מאיפה לשלם את הקרן, מאיפה ישלם ריבית? בפרט לגוי, שירד עמו לחייו ועלול להרוס לו את החיים. זה לא יסיר לו יקנש, זה לא הוגן. לדרוש מעוני שיוכיח שהוא עוני, גם זה לא סביר. אדם יכול להוכיח מה שיש לו, איך אדם יוכיח מה שאין לו? ולכן זה נקרא לבזות את העוני ולהשפיל אותו, לאלץ אותו להוכיח שהוא אני. מניין, איך הוא יוכיח שהוא אני? אבל עדיין אני אומר, כל עוד עמל ונוהג במידה סבירה, ויש עילה להניח שהתביעה יש בה תועלת, והתביעה בסופו של דבר יביא את הלוי ולשלם, אין בו איסור של לא יסיע, לא יקנוש. ולכן אני אומר, על מה שקורה בזמננו, הלוואי והבריות היו יותר מחמירים בפריאס בלחויב מצווה ופחות מחמירים בלויסי אלוי כנוישה. אני לא מזלזל במצוקה הגדולה של אדם שלווה ואין לו מאיפה לשלם. וכפי שאמרתי, אסור להשפיל אותו, אסור לצער אותו, אסור לבזות אותו, אבל כל עוד יש תקווה שעל ידי התביעה המלווה יוכל להשיג את כספו, מותר לו לתבוע. וכל עוד הלויבה חייב לשלם, גם אם קשה לו, גם אם יצטרך למכור בית או למכור חפיצים, מותר למעלה ולטבוע. לפי רבים מגדוי להפויסקים, אפילו מעבר למה שהלויבה חייב, מותר למעלה ולטבוע. כל עוד התביעה לא נועדה להציק ולצער ולבזות. כל עוד התביעה היא סבירה, ויש עילה להניח שעל ידי התביעה הלוי ויעשה יותר מאמץ וישיג את הכספים בלי שיצטרך ללוות כספים בריבית מגוי, מותר למעלה ולתבוע, ואין בזה איסור שלא יסיע אלוי כנוישם. ולכן המצב שבו אנשים חוששים להלוות משום שלא יוכלו לתבוע משום עליו שלא יסיע אלוי כנוישם, זה מצב שכמעט לא קיים. וככל שנעיקל בלויסי אלוי כנוישה, יהיו יותר אנשים שיהיו מוכנים להלוות כספים כדי לעזור לאותם אנשים שנזקקים לקחת ההלוואות על מנת להתקיים או על מנת לחיות או על מנת לחתן ילדים. אז היום הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה חשובה עד למאוד ונוגעת עד למאוד למעשה כפי שדיברנו. ויוסי ממה שקרוסי לפניכם, כתוב כאן בקונטרסט שלפנינו, יש פה גם כמה תשובות שכתבתי בעניין הזה ושיעור שאמרתי בסוגיות האלה. הפויך בו והפויך בו דקולה בו, ואני חושב שהסוגיה היא סוגיה חשובה גם הלוך על המייסה, ולא רק בהלכה ובלומדס. בוא נימאתם לשם אלוקיכם, לא יסס גוידדו ולא יתשימו כרוכו בין עיניכם למייס, כך נצטווינו בפרשס השבוע. בוא נימאתם לשם אלוקיכם, וכי ידוע, שבמסכת קדושין דף למד ונחלקו רמי עברם יהודה, מתי אנחנו קרויים בונים, ומתי אנחנו קרויים עבודים. רמי אומר, בין כך ובין כך אנחנו קרויים בונים. רבי יהודה אומר, בזמן שאויסם רצויינו של מוקרים קרויים בונים, בזמן שאין אויסם רצויינו של מוקרים קרויים עבודים. ואנחנו בשבס קודש שבו עלינו לטויבו כבר מברכים שבס מבורכם קודש אלול, ובכל התפילות שלנו בימים הנוראים אנחנו פונים לקודש ברוך הוא בלשון כפולה ומכופלת, אבינו מלכנו, אם כבונים אם כעבודים. אז לפי רב יהודה, אנחנו או בנים או עבדים. רב מאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בונים. והיינו רוצים לקבוע הלכה כרב מאיר, אבל מה לעשות? בכל השעס יש כלל גדול, רב מאיר ורב יהודה, הלכה כרב יהודה ולא כרב מאיר. ויאף על פי כן כותב הרשב"א שתי תשובות שונות. חלק א' זה מקופצה לגדלת. חלק א' סימרש מבייז, כאן הלכה כרב מאיר, בין אויסם רצויין של מוקרים, בין אין אויסם רצויין של מוקרים, קרויים בונים. למה? דייק קרוא. הפסוקים משמעם כדבריו של רב מאיר, וזה חידוש גדול, זה חידוש גדול. אז רב מאיר יותר משכנע. אבל רב יהודה לא קיבל את השכנוע של רב מאיר, ובדרך כלל לא כרב יהודה. אני חושב שבמקורות רבים, מדברי חז"ל, בסוגיות אחרות, אנחנו מוצאים הלכה כדברי רב מאיר. קודם כל בספרי. והספרי הוא מקור חשוב ביותר בפרשס. אז הנה הוא, שיחס לוי, לוי בונוב מומום. אף על פי שהם מלאים מומים, קרויים בונים. כך כתוב בספרי. וזה כדברי רב מאיר. שלוש מקומות כותב הרמב״ם, וזו סוגיה מרתקת ומעניינת, ממש משנה חלקו הרשב"א והרמב״ם בעניין הזה. כי הרשב"א כותב בדרך כלל הלוכי כרב יהודה, אבל כאן הלוכי כרב מאיר דייק קרוא. הרמב״ם כותב שלוש מקומות. פרש המשנה פרק ג' מסכת סוטה, פרק י' במסכת סנהדרין, פרק הראשון מסכת שבועס. שלושת המקומות האלה כותב הרמב״ם שכל הכללים, רמי ורבי יהודה, הלוך כרבי יהודה, רב יהודה ורב שמן, הלוכי כרב שמן, הלוכי כרב עקיבא מחברוב. כל הכללים האלה נאמרו רק כשנחלקו בהלכות הפסיקתא, אבל לא כשנחלקו בביאורי המקרויס. כשנחלקו תנועם ואמרועם בסוגיות של אגדתא או בביאורי המקרויס, אין כללי פסיקה. ואם כן, לדברי הרמב״ם, אין כל הכרח שהלוכי כרב יהודה, כי כאן לא נחלקו להלוכה. נחלקו מתי קרויים בונים, מתי קרויים עבודים, מכל מקום. בתפילות שלנו אנחנו מסתמכים על שיטתו של רב מאיר, שתמיד אנחנו קרויים בונים. ובזוהר הקודש בפרשס בהר למדנו שאין כלל סתירה בין בונים לעבודים. כל אחד מבני ישראל לעולם הוא בן ולעולם הוא עבד. נצטווינו לאהוב כי בונים אנחנו, נצטווינו לשרת כי עבדים אנחנו. ולכן אין כל סתירה. נצטווינו לאהוב את הקודש ברוך הוא, משום שאנחנו בנים והוא אבינו. לא מצפים מעבד שיאהב את האדון. עבד צריך לשרת, הוא צריך למלא את תפקידו. עבדים אנחנו, ואנחנו מצווים לשרת ולקיים ולשמור ולעשות. אבל רחמונא ליבא בעי, כי אנחנו גם בנים. כך למדתי מדברי הזוהר בפרשס בהר, וזה מתאים לשיטת רב מאיר. תמיד אנחנו בנים, וזה לא תלוי אם אנחנו עושים רצונו של מקום או אין עושים רצונו של מקום. ולכן בתפילות שלנו ביום המנורה אנחנו מרשים לעצמנו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולומר, אם כבונים אם כעבודים, רחמנו כרחם אבל בונים, ועינינו לחו תלויוס, אם עבדים אנחנו. אבל בפרשס השבוע נצטווינו, בונם אתם לשם אלוקיכם, לא יססגו ידידו ולא תשימו כרוכו בין עיניכם למייס. שני פירושים מצינו בדברי הראשונים. אבן עזרא אומר, גם כאשר טרגדיה פוקדת אותנו, וגם כאשר אנחנו לוקים ומוקים ובוכים, צריכים לזכור שהקודש ברוך הוא אב, ואנחנו בנים. ואב תמיד חפץ בטובת הבנים ותמיד אוהב אותם. וכל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובתם. ולכן גם כאשר קשה לנו, ואנחנו סובלים ומוקים, אנחנו צריכים לסמוך. הלא בנים אנחנו, והקודש ברוך הוא אבא, והקודש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל לטובה. חידוש עצום יש בדברי הסמג. הסמג היה מוני המצוות הגדולים, מבעלי התוספות. סמג מצווה ססי יוד זיין כותב שיש מצווה ססי לפי מניין הסמג. אני חושב שהוא היחיד בין מוני המצווה שמונה את המצווה הזו. מצווה ססי יוד זיין במניין של הסמג, הסמג מונה את המצווה, וידעתו עם לבובכו כי כאשר יעשה רשת בנו השם אלוקיכו מייסרקו. שתמיד נאמין גם כאשר אנחנו מוקים וסובלים ומתייסרים, שנאמין שהקודש ברוך הוא מתכוון לטובתנו והכל לטובו. ולפי הסמג זה מצווה עשי במניין התרי"ג, מצווה עשי י"ז במניין המצוות. כך אבן עזרא מפרש את הפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם, ולכן לא להצטער ולא להתאבל יותר מדי. ואספונו מפרש בדגש אחר, והוא אומר, יהודי אף פעם איננו יתום, ויהודי אף פעם איננו גלמוד, ויהודי אף פעם איננו בודד, כי הקודש ברוך הוא תמיד איתנו, והקודש ברוך הוא אבא ואנחנו בניו. ולכן גם כאשר אנחנו מתאבלים אחרי אב או אם או אחד מקרובי המשפחה שמצווים אנחנו להתאבל אליהם, שלא נרגיש בודדים וגלמודים, כי אבינו שבשמיים תמיד נמצא איתנו. מצד אחד נצטבנו להתאבל. והרמב"ן כותב בפירושו על התורה כאן, בפרשה שלנו, הכתוב, התורה לא תאסור את הבכי, כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים. התורה לא אוסרת את הבכי, התורה מצווה על האבילות. אבל כדרך שמרו חזר בבובה בסד אבסמך, אפילו לגבי חור בן הבייס, אין להתאבל יותר מדי, כי בו נמתים לשם אלוקיכם. יש תשובה מדהימה ברדבז, תשובה של רדבז חלק ג' תוף קוף נון ה'. נשאל הרדבז על פלוני, על מוני, והרדבז כותב, אחד מגדולי הדור, אני מאמין שאין כוונתו למה ששגור בפינו גדולי הדור, דהיינו גדולי התורה והירו, אלא מה שחזל קראו גדולי הדור. אם הוא לא מצא בסתם בתחוכם, יישא אחד בס גדולי הדור. אנשים חשובים ונכבדים, שמת לו בן, הוא איבד בן, ולא בכה. נשאל הרדבז, האם זה צדקות? והרדבז כותב שהוא נהג מנהג אכזריים. לא רק שאין בזה צדקות, זה אכזריות. אנחנו אמורים לבכות כשטרגדיות פוקדות אותנו, ואמורים להצטער. וגם הצדיק הגדול ביותר אמור לבכות. גם אברום אבינו ביקה את סורו כשהיא נפטרה. ואברום אבינו היה האדם הגודל בענוקים, כך מתארים אותו חז"ל. אבל אין להסאבל יויסור מדי, אומר הספונו, כי בו נמתם לשם אלוקיכם, ותמיד הקודש ברוך הוא איתנו, בצער ובסבל כמו בשמחה. השני פירושים מצינו בדברי רבסינו הראשונים על הקשר. לא יסס גוידדו ולא יתשימו כרוכו בין עיניכם למייס. למה? כי בונים אתם להשם אלוקיכם. ולכן אנחנו צריכים להתחזק שקודש ברוך הוא נמצא איתנו. והוא מנחם אותנו. והוא מתכוון לטובתנו. וכפי שאומר הנביא, ואנחנו באמצע שבע דנחמתם. ובכל שבת ושבת אנחנו קוראים פרקי נחמה מדברי הנביא. כאיש אשר ינחמנו אימו, אנוכי מנחמכם, אומר המלבים, פירוש מדהים. מדובר בילד שיושב ומתאבל על מות אימו, ופתאום באמצע השבע הדלת נפתחת, ומי נכנס? אימא נכנסת. הוא לא מבין מה קורה, ואז מתברר שזה הכל טעות. הוא מתאבל על אימו, ואימו בא לנחם. אומר המלבים ליוסד לא אבוי, כאשר הקודש ברוך הוא ישוב על עמו, וכאשר הקודש ברוך הוא ינחמנו בכפליים, נסתכל אחורה על הגלות ונראה, הכל היה בטעות. הכל היה לטובה, וכל הגלות היה מפתח של גאולו, כך עמל במפרש את דברי הנביא, כאיש אשר ינחמנו עמו, קודש ברוך הוא ינחם אותנו. אז לפי המלבים לא מדובר במי שמתאבל על אביו והאימא בא לנחם. גם האימא יושבת ומקבלת תנחומים. אלא בן שמתאבל על אימו ואימו בא לנחם ומתברר שצריך לקום, לקום ולהתנער מן האפר ומן האבלות, כך יהיה לא עושה דלוי. אז יהיה רצון שבקורו בימינו, הקודש ברוך ינחם על עמו, והקודש ברוך ישוב על עמו. הוא אנוכי, הוא מנחמכם, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, שהקודש ברוך ינחמנו בכפליים, וישלח לנו את מושיח צדקנו, ויבנה בית מקדושנו, וספרתנו, במהרו, וימינו, אמן.